מורי ורבותי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי, לזכות מושי לבן פשדינה ולזכות יחיאל בן שולמית. אנחנו ממשיכים בסדרה של מאורות העם היהודי, והפעם נאחד את הדיבור על הגאון רבי אברהם יצחק בלוך, ראש ישיבת טלז. ודברי הזיכרון לקוחים מהספר אלה הזכירה, שיש כמה חלקים, נדמה לי שבעה חלקים נפלאים על צדיקים שנהרגו ורבנים. הרבה פעמים הרבנים הם גם צדיקים והצדיקים הם גם רבנים, אבל אותם אלו שנהרגו על ידי הנאצים ימח שמם, ובתוכם הרב בלוך זצ"ל. רב אברהם יצחק בלוך, רבה וראש ישיבה האחרון של טלז בליטא, היווה התגלמות כל הערכים הכלולים בטלז, אשר הייתה יותר מאיר ויותר מישיבה. כי מושג היה, מושג רב ההיקף והמשמעות. הרב בלוך היה דור שלישי למנהיגי הישיבה ומעצבי אופיה. נכדו של רב לייזר גורדן, שזכה לתור רב לייזר הגדול, ובנו של רב יוסף לי בלוך, גדול גם הוא, שספג בקרבו את כל אשר נוצר בישיבה זו, וכל מה ששוכלל בבית הרב בטלז. בית הרב אף הוא היה מושג מיוחד בליטא. ישיבת טלז מן העתיקות בליטא הייתה, נוסדה בשנת תפרש למד ה' על ידי רב מאיר אטלס, שכיהן אחר כך כרבה של קהילת שבלי, והיה חותנו של רבי אלחנן וסרמן. ועוד נוסד על ידי רב צבי אופנהיים, שהיה לאחר מכן רבה של קלם, ורב זלמן אבל. שושת גדולי הרוח הללו לקטו סביבם בטלז בחורים צעירים בעלי כישרונות ולמדום תורה. חוג בחורים זה היווה את הגרעין לישיבה הגדולה, שהתפשטה, התרחבה, ושמה יצא לתהילה ברבות הימים כאחד המרכזים התורניים בעולם. צורתה של ישיבת טלז נתגבשה עם באו של רב לייזר גורדן לשמש בכתר רבנות בעיר. רב לייזר רב בקלם היה קודם לכן, ובחורים בעלי כישרונות וצמאי תורה נהרו לקלם ללמוד תורה מפיו. ביניהם היה רב יוסף לי בלוך, אביו של נושא שיעור זה. 5 שנים למד רב יוסף לי בעצם רבו בקלם, והרבי והתלמיד התקשרו בקשרי נפש חזקים, והתמסרו יחד להחדיר את לימוד התורה המבוסס על ההיגיון הישר בין התלמידים. כאשר עקר רב לייזר גורדן מושבו מקלם ועבר לטלז, הלכו אחריו תלמידיו והונחו יסודות לישיבת טלז. בשנת תרמ"ב נשא רב יוסף לי בלוך המובחר שבתלמידי רב לייזר גורדן את ביתו לאישה, וכעבור כמה שנים נתמנה לראש הישיבה. שנים אחדות חלפו, הנהלת הישיבה נמסרה לידי הגאון רב שמעון שקופ. רב יוסף לי בלוך נקרא לשרת בקודש כרב בעיר ורנה, ואחר כך בעיר שדובה, ושם הקים את הישיבה. בשנת תפרש סמכתת פרצה דלקה גדולה בטלז. רוב בתי העיר נשרפו, וביניהם עלה באש בניין הישיבה שהוקם על תילו ורק זמן קצר לפני כן. רב לייזר גורדן התמסר בכל חום ליבו להקמת הריסות העיר ולבנות הישיבה מחדש. הוא לקח את מקל הנידודים ביד וטלטל עצמו למקומות רחוקים כדי להשיג אמצעים לכיסוי החובות אשר בהם שקע בהעמדת העיר והישיבה על תילן. מרוב התאמצות חלה ונפטר בנכר בלונדון בירת אנגליה בשנת תרע 1945. ועשר. אחרי פטירת חותנו נקרא רב יוסף לייב בלוך לטלז לרשת את מקום חותנו, הן כאב בית דין והן כראש הישיבה. אז נפתחה פרשה חדשה בהתפתחות הישיבה. רבי יוסף לייב התגלה כפדגוג בחסד עליון והאציל מרוחו האדיר ומידיעותיו המרובות על תלמידיו. בשנת תפרש פי א' 1921 נמסרה רשות ישיבת טלז לבנו השני רב אברום יצחק בלוך. הוא עמד בראשה למעלה מ-20 שנה, משנת תפרש פי א' ועד תפשין א'. כדי להכיר את אישיותו של רב אברום יצחק מנחרך לתבונן כמה במהותה ורוחה של הישיבה, אשר מתחילה היה חניך שלה ואחרי כן נשא את אצטלת המחנך הראשי בה. בישיבת טלז נתמזגו יסודות רבים, לגיבוש שיטתה פעלו גורמים שונים. בגלל זה הצטיינה ישיבה ברב גבניות. הגורמים שהכריעו בה היו התעמקות על אתר, יגיעה להבנת דברי חז"ל וחדירה עמוקה לעצם כוונותיהם, בהירות המחשבה וישרות ההיגיון, פשטות התפיסה, פילוסופיה דתית, הזדקחות המידות לפי שיטת המוסר במהדורת טלז המיוחדת, לימוד על אתר הכיצד. עוד לפני ששאפו להבין דבר מתוך דבר, התאמצו להבין את הדבר גופו, לתופסו על בוריו במלוא הכיפו, לכל צדדיו ואופניו. עמלו למצוא את משמעותם הנכונה של דברי התורה, של פסוק, של רעיון במאמר חז"ל, או של הלכה ברמב״ם. לא להבריק בחריפות הייתה המגמה, אלא להבהיר בשכל ישר את המעורפל. כל שאיפתם בלימודם הייתה לקלוע לאמת. הם היו זהירים לבלי להסתבך ולבלי אחור את מעיין הצח של משנת חכמי התלמוד. הם לא התחכמו להמציא אלא תרחו לרחוש את הקיים משכבר, לא לחדש אלא לגלות את הישן, את עבור. לא לבנות בניינים משלהם תרחו אלא להגיע לשורשים חתרו. לא להכניס מיצירותיהם עמלו אלא להכניס לפלטרין של חכמי האמת השתוקקו. מכאן החדירה העמוקה, הישרנות, הזהירות לבלי לסטות מן הקו שמתחו, ומכאן השכל הבריא וההיגיון הבהיר, ומכאן גם הפילוסופיה הדתית של שיעורי דעת, ספרו של רבי יוסף לייב בלוך. מכאן כל ההיקף, כל הכיף השיטה שהמשיך בתוך התרחבות והתעמקות ראש ישיבתה האחרון של טלז רבי אברהם יצחק בלוך. פה גם תורת המידות מיסוד תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר, אשר בחר רבי בלייזר גורדן למלא את מקומו כמגיד שיעורים לפני תלמידיו ועוזבו את כובנה, ואשר רבי אברהם יצחק נכדו של רבי אליעזר הגדול חזר עליה, העמיקה והרחיב את אופקה בנוסח מיוחד כמנהג טלז. גורמים אלה חרגו ממסגרת שרה של לימוד, הם עלו תפקיד של חינוך, חינוך האדם כולו בשלמותו לרבות כל תכונותיו וסגולותיו, וחינוך כל אדם איש ואיש כפי כשכונותיו ויכולתו. בטלז לא הציבו לנגד עיניהם דמות של אדם אילאי מכונן בכל המעלות ומוכתר בכל המידות כדי לומר כזה ראי וקדש. על מנת לחנך לפי דוגמה משוכללת זו את כל התלמידים, בתל זה ציצו למחמני הנפש של כל יחיד ויחיד. התבוננו לנטיותיו האינדיבידואליות. וראשי הישיבה מומחים היו בחוכמת הנפש בפסיכולוגיה, ותמסו לסייע לכל פרט לפתח את כוחותיו הרוחניים של עצמו, בכיוון ובמקצוע שהכוחות הללו נוטים. מחנכי טלז נתנו ליבם לחשוף את הנטיות הללו ולגלות את הכישרונות התמירים החבויים בנפש, על מנת להפעילם. רבי אברהם יצחק בלוך הסביר שיטה זו, שקוראים אותה היום בעולם הפדגוגי בשם חינוך אינדיבידואלי. בפסוק כל עצמותיי תאמרנה, אמר הרב בלוך, אנו מפרשים כל עצמותיי, כל העצמיות של האדם, כל הכישרון המיוחד שבאדם. אנו מתמסים לגלות ולפתח את הכישרונות הללו כדי להפעילם למען התורה והיהדות. מטעם זה, אם מישהו גילה את מדע בלימודיו, עזרו לו להיות בקי. שני, כי הוכיח התעמקות, תמכו בו שיהיה עמקן. שלישי, כי גילה כישרון של נועם או סופר, עודדו אותו שיפתח כישרונות אלה, למען יוכל להעמידם בשירות התורה. רביעי, כי מצאו בו סימנים של נטייה לעסקנות, לפעילות ציבורית, עודדו אותו בשטח זה, ובדרך שאדם רוצה ללך, היו מוליכים אותו, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. סיוע בידו של כל אחד לדלות מעמקי נפשו את כל התכונות הקשורות בכך ולהעלותן אל על. הכל להרבצת תורה ואמונה, שהייתה המטרה היחידה והמאחדת. הישיבה לא שמה לפניה מטרה לחנך רבנים דווקא, כל אחד במקומו, במקצועו, בשטח פעולתו. אחת עם רב או סוחר, סופר או עסקן, חייב היה לפעול למען המטרה העיקרית לתורה ואמונה. ואומנם, חניכי ישיבת טלז, ולא בלבד הרבנים שיצאו ממנה, הצטיינו בעירנותם לבעיות העם. ברגע שאחריות כלפי הציבור, ובמסירותם לגבי דרישות הכלל וצרכיו. אם תלמיד לא היה מתעתד להפוך את הרבנות לעבודתו, אלא מתכונן לשלוח ידו במסחר או במקצוע אחר, היו טובים ממנו בתל שקדה בלימודים עוד יותר אינטנסיבית מאשר ממועמד לרב. והטעם, הלא הרב ישקוד על לימודיו גם אחרי שיעזוב את כותלי הישיבה, ואילו סוחר למשל יסחף לתוך קלחת עסקיו, ושעתו ודעתו לא תהיינה פנויות להגות בתורה. לכן דווקא הוא חייב להתמיד יותר כל עוד הוא יושב הספסל הישיבה. סי בצרף לכאן את תכונותיו של יהודי ליטאי בכללו: אהבת תורה לאין גבול, הקפדה על קיומן של מצוות, איתנות בהשקפה, בהירות במחשבה, מרץ ומעוף. והרי לפניך דמות מושלמת של בן ישיבה מאסכולת טלז, מזיגה של השורשיות היהודית הליטאית ושל סכולות טלז הספציפיות. רבי אברהם יצחק בלוך תורם הרבה לסגסוגו של נוסח טלז, שנטל ממנו מלוא חופניים מפי הוריו ומוריו. מסבו רב לייזר גורדן, אביו רבי יוסף לייב בלוך, ורבו רבי שמעון שקופ. הוא גדל והתחנך בבית הרב, והכניס בו מרוחו וממעופו. הושפע והשפיע, קיבל ונתן. בהנהגתו נעשה בית הרב למוסד ולמושג בליטה. רחבות ואצילות עפפו בית זה, שדלתותיו היו פתוחות לרווחה לכל אדם מישראל, ובפרט לכל בן תורה, רב, ראש ישיבה, עסקן ואיש ציבור. בית זה קהיליו רב ענפים היה. בצילו חסו שלושת בניו של רבי יוסף לייב: רב זלמן, רבי אברהם יצחק ורב אליהו מאיר. והחתנים: רב אבנר אוקליאנסקי, רב חיים מורדכי כץ, רבי אברהם מורדכי וסלר. הם ומשפחותיהם המסועפות, הקשורות בקשרי נישואים עם בתים מיוחסים מישראל. לומדים וגבירים, עסקנים וסוחרים בעלי היכולת ומעמד חברתי, כולם יחד היוו מרכז של תורה וגדולה, ששמו והשפעתו יצאו למרחקים. בית הרב היה מעין חצר מתנגדית, כדוגמת החצרות החסידיות, מן המשובחות והגדולות שבהם. בית הרב התלזאי היה שונה מבתיהם של רבנים אחרים, לא הייתה בו כלום מן העניות המנובלת, מן הצמצום, המחסור ודחקות, שהיו מנת חלקם של רבנים מרובים. להפך, עושר ורחבות הייתה מנת חלקו של בית זה, ולאו דווקא מבט ההסתפקות במועט, מבחינת השיר ששמח בחלקו, אלא פשוטו כמשמעו. רבני טלס באו בקשרי נישואין עם משפחות עשירים מופלגים, וגם קיבלו מזכורת הגונה, וניהלו בית פתוח לכל עובר אורח. ידם הייתה רחבה, ליבם פתוח, ומזגם טוב ומיטיב לבריאות. ואל יהיה דבר זה קל בעיניך. עצמאותם ואי-תלותם החומרית של רבני טלס הייתה אל נכון גורם חשוב בהתנהגותם, שכולם רק כבוד, אומץ, עצמאות במחשבה ובפעולה, נוסף על האצילות הטבעית ועל הכרת ערך עצמם, רחוקה מגאפתנות ומיהירות, אולם גם מדיכאון והכנעה. מה שהייתה חצר רוז'ין בחסידות, הייתה בית הרב התלזאי ליהדות ליטה, והבית הטביע את חותמו על כל אשר גדל בו. טיפוס מיוחד היווה רב אברהם יצחק בלוך. הוא נולד בשנת תף ריש נון 1890 בטלז לאביו, רבה של העיר וראש הישיבה שלה. קיבל את חינוכו בישיבה ובבית הרב, שהיו שניהם קשורים בשלימו זה את זה. רבותיו היו מן הגדולים בליטה, סבו רב לייזר גורדין ואביו רב יוסף לייב הנזכרים. ורק כישרונות יוצאים מגדר הרגיל בגיל צעיר מאוד. תפיסה מהירה וחודרת, שקידה עצומה, כושר לחדש ולפרש, לברר ולהפהיר את כל מקצועות השס והפוסקים. חידושיו היו בעצם גילויים בפשט, בפשטנות ושכל ישר. פירש כל פרשה סתומה ופתר כל שאלה מסובכת בתבונה ובהיגיון. הוא לא בזבז כלום ממורשת אבות. ספג את כל מה שלמד מהוריו, מוריו, בדרכי הלימוד, בשיטת ההבנה, במהלך מחשבה, בהשקפה, בתנהגות ובאורך חיים, ועוד הוסיף משלו. הכניס נימש משלו לבית הרב ולישיבה, ולהנהגת הקהילה ולמגל המתלמידים, עת כיהן כרב דמטה וכרש מטיפתה. הצטיין כהוגד דעות בעל מחשבה מעמיקה, אומן ההיגיון הבהיר ותפיסה נפלא בחוכמת הנפש. אופקיו רחבים, השקפותיו מקיפות. שכלו מעמיק וחודר לתוך תוכן של בעיות העומדות ברומו של עולם. גם מחנך בחסד, פדגוג מצוין המסביר בטוב טעם. השפיע הרבה על תלמידיו, על בני קהילתו, על כל אשר בא איתם במגע. הוא בא במגע לא עם מנהיגים בלבד, כאחד מהם, אלא עם המוני עם, עם הכלל ועם כל פרט ופרט שבו. עוד בחיי אביו, בשנת תפרש פי א', 1921, נתמנה רבי אברהם יצחק לראש הישיבה בטלס, והוא אז בן 30 בסך הכל. 20 שנה עמד על משמרתו, מהן 10 השנים הראשונות עד שנת תפרש צדי א' בצוותא חדא, עם אישים מפורסמים כאביו וכרב חיים רבינוביץ' ראש הישיבה השני. הוא קיבל מאביו ומוותיקי המחנכים את המסורת בסדר הלימוד ושיטת חינוך רבנים. סדר ושיטה כאלה אינם נוצרים מיני ובי, הם נמסרים מדור לדור, הם התפתחות של מאות בשנים. הם צורכים על קרקע פוריה שהוכשרה על ידי כמה חורשים ברגבי הרוח, ושורשיהם נעוצים במעמקי היצירה הרוחנית מקדמונים וקדמוני קדמונים. יש המסתפקים בשמירה על הקיים, על אשר נוצר מקודם, וגם זה הישג ענקי. ויש אנשי מעלה מוכשרים להוסיף נופך משלהם, בלי לנגוע ולפגוע בירושה הקיימת. רבי אברהם יצחק בלוך זכה וזיקה בשני הסוגים האלה גם יחד. הוא שמר כעל בבת עינו על המורשה וגם הכניס נימה משלו. היו קווים מקוריים אחדים בפעולתו, אבל הקו הבולט ביותר והחידוש הנועז ביותר היה לימוד פילוסופיה דתית. הסביר פעם אחת רבי אברהם יצחק, האמונה היתנה ביותר היא אמונה פשוטה בתכלית הפשטות, אבל אם הקדוש ברוך הוא חונן אדם בדעת מיוחדת, בכושר מחשבה, בעמקות רעיון, שום עליו לשעבד את מתנות אלוקים אלה לעבודת השם. משמע להעמיק ולחזק את אמונתו בעבודת השם על ידי התעמקות בהם. שאב ראש הישיבה מלוך אופניים מאוצר המחשבה של היהדות, והכניס פילוסופיה דתית לא רק בלימוד בלבד, אלא כמגמה המקיפה ואופפת את הלימודים בכללם ואת שיטתם. בעת ובעונה אחת עם החפירה בעומק, פעל גם למען התפשטות ברוחב. יחד עם התפתחות הרוחנית בא סגסוג חומרי והורחבו בענייני הישיבה, אף הפי שגם ההישגים החומרים לא קלים היו, ובאו כתוצאה של מאמצים על אנושים להתגבר על המשברים הכספיים שאימו פעמים אחדות על קיומה של הישיבה. באותה שנה בא נתמנה רבי אברהם יצחק בלוך לראש הישיבה, נוסד על ידו על ידה כולל אברכים, בו השתלמו טובי הלומדים בשס ופוסקים בשקידה והתמדה. מכל הזה יצאו רבנים, מורים ומדריכים שיהיו לאנשי שם בעולם היהודי הגדול, וגם הביאו לכל פינה יהודית את שמה של טלז. תלמידים נערו לישיבה עצמה גם מחוץ לגבולות, אף מארצות רבות באירופה המערבית ומארצות הברית. אגב, למד שם גם רב מרדכי גיפטר, שהוא היה תלמידו של רבי אברהם יצחק ומזכיר את שמו בערגה. מלבד כל האברכים שהיווה כאין גג מפואר לבניין הרוחני של ישיבת טלז, הוקמה גם ישיבה מכינה שהייתה כאין יסוד שלה, כי בה קיבלו את חינוכם תלמידים בגיל צעיר יותר. וכך היה הבניין שלם ומושלם מן המסד ועד התפחות. בשנת תרפז נבנה בית מיוחד לכל האברכים, ובתרצג הוקם הבניין לישיבה מכינה. גידולו של מסע המוסד דרש כוחות נוספים להנהלתו, ונצטרפו אליו שני אחיו של רב רומי יצחק, רב זלמן ורב אליהו מאיר, ושני גיסיו, רב חיים מרדכי כץ והרב אבנר אוקליאנסקי. בשנת תפרש צדיק 1930, כאשר נפטר הרב יוסף לי בלוך, נתמנה למלא מקומו בשתי הכהונות גם יחד, כרב דמטה וכרש מטיפתה, בנו השני רבי אברהם יצחק. אחיו הבכור רב זלמן רמז בהספדו על אביו כי כיסא הרבנות מגיע לאחיו הצעיר ממנו, כיוון שבחיי אביו הוא היה יד ימינו בהנהלת הרבנות והישיבה, הוא גם חונן בסגולות נדירות. שני אחיו רבי זלמן והצעיר רב אליה מאיר התייחסו על רב אברהם יצחק בהרצה וקיבלו את הנהגתו בישיבה ובקהילה בחיבה ומתוך שיתוף פעולה גמור. האצילות הטבעית אצל שלושתם ואצל כל המשפחה המפוארה הזאת השכינה התאמה נפלאה בפעולותיהם, כל אחד בשטחו, ואפשרה את שגשוגה של הישיבה והשפעתו של בית הרב בית היוצר. רוב רובם של ראשי הישיבות לא לבשו אצטלות של רבנים דמטה, ואילו בתל זה היו שתי הכהונות הגבוהות האלו מרוכזות באיש אחד. עובדה זו הגדילה את יעילות שתיהם, כי רב דמטה בא ראש הישיבה במגע תמידי עם החיים היומיומיים, עם לבתי הבריאות ובעיותיהם. לכן לא היה בעבודתו בישיבה מנותק, בעבודתו בישיבה ניתוק מן המציאות. מכאן הלכה למעשה, ולא דרוש מקבל שכר בלבד. רבני טלזי לא רק לעולים בתורה, לגם חכמים בקיאים בהוויות העולם, פיקחים מומחים בחוכמת הנפש. מסופר על שמואל האמורה ששבילי דרקי היו נהירים לי כשבילי דנהרדאי. משווה ששבילי נהרדאי היו נהירים לו שמלא כן כיצד ידע שבילי דרקיע. רבי אברהם יצחק אף הוא ידע שבילי דנהר די, רוחב הפקה ורנותו למתרחש בעולם הגדול, רגש אחריותו כלפי הכלל, אהבת הזולות, כל התכונות הללו יצאו את דמותו כאיש ציבורי מובהק, כמדריך ומנהיג לא לבני קהילתו בלבד, אלא ליהדות הדתית הליטאית בכללה. וכיוון שהכיר את מציאות החיים, גילה הבנה גם לדעות מנוגדות של בני אדם. היה מצויד במידה מרובה של סבלנות, ותודות לכך איחה קרעים והשכין שלום. אולם כשהגבר נגע ביסודות הדת לא ידע פשרה, ותקומם נגד כל חתירה תחת אושיות רוח היהדות בכל שיעור קומתו. וקומה הייתה לו טבעית, הנובעת מרגש כבוד עצמי, לא ענוותנות מאוסה והכנעה מלאכותית. כמו כשני אחיו ובייחוד הצעיר שבהם, רבי אליה מאיר, שהיה פעיל ביותר בחיים הציבוריים ומעורה בהם. הם היו כולם אנשי סדר ומשטר, ליבם ודעתם לגדולות ונצורות, אך לא זלזלו גם בפרחים קטנים. חוט של חן היה נסוך על התנהגותו של רבי אברהם יצחק. דבריו בנחת נשמעו, דבריו שקולים, מחושבים ומתונים. כשם שטיפל בשתלמותם הרוחנית של תלמידיו, כן דאג לצורכיהם החומריים, השתדל למלא כל מחסורם ולספק צורכיהם. רתם את עצמו גם בעול המשק הכספי של הישיבה, יחד עם אחיו רבי אליה מאיר. ובבוא ימי מצוקה כספית לישיבה, כיתת את רגליו למרחקים על מנת לגייס את האמצעים להחזקתה. בשנת תרפ"ח סייר על פני ארצות הברית, ובעיקר באפריקה הדרומית. ותודות למאמציו הרבים ופעילותו הנמרצת של אחיו רבי אליה מאיר, שסעפו באמריקה בשנת תרפ"ץ, עלה בידם לבסס גם במובן החומרי את הישיבה, ולבנות בניינים חדשים ומרווחים למוסדות התורה. וכל נעשתה טלס למרכז לימוד תורה ושכלול עמידות. רבי אברהם יצחק, הראש והראשון במרכז זה. כאשר הוא נף גרזן הגרמנים הארורים על עם ישראל, שטו מקובעת התרעילה התתומה גם רבי אברהם יצחק בלוך, בני משפחתו ותלמידיו. מיום היווסדה בשנת 1875, חינכה ישיבת טלס משך 65 שנים, דורות של רבנים ורועי העדות, מורים ועסקנים, אשר נשאו את לפיד התורה שקיבלו מרבותיהם, והאירו בו את חשכת הגולה היהדות, היהודית. עד שבו הגרמנים ימח שמם, קיבו את האורות, הוציאו את הלפיד מידי נוסעיו והשמידום. קדמו לשואה שהמיתו הנאצים הנגיסות מצד הקומוניסטים. בשנת 1940 סיפחה ממשלת רוסיה הסובייטית אל ברית המועצות את מדינת ליטא, ומיד הסתערו הקומוניסטים על מבצר היהדות, על הישיבות, כדי לחסלן. במטלאות שונות החרימו את בנייני הישיבות ופזרו את תלמידיהן. בכ"ד בתמוז תפשין, ביולי 1940, פקדו הקומוניסטים בטלז על ראשי המטיפתא לעזוב את הישיבות ולהעמיד לרשות השלטונות האדומים הזקוקים להם, כפי שנמקו את פקודותיהם, לקסטרקטינים לצבא האדום. למוחרת יצאו ראשי הישיבה והתלמידים בבכי מר מן הישיבה, ונושאים על ידיהם את הספרים וארון הקודש עם ספרי התורה. בליבות נשברים נפרדו מן הבניינים שספגו את כל התורה ימים ולילות, אולם לא נפרדו מלימוד התורה. הם התפזרו לבתי מדרשות ובתי כנסיות שבעיר, והמשיכו שם בלימודיהם. גם הרעב שהחל להציג חדרי בטנם בשל סגירת מטבח הישיבה לא הטריד אותם ממשנתם. והגיע עונת הפסח, בזמן שהתלמידים נוסעים כרגיל לבתים לימי החג, גזר השלטון הסובייטי על תושבי טלז לבל יזכירו עוד חדרים לתלמידי הישיבה בשובם, ושוב מתוך נימוק שהחדרים יהיו דרושים לחסון חיילי הצבא האדום. הנהלת הישיבה לא קיבלה עליה בהכנעה דין קטלני זה, ובאברהם יצחק בלוך קרא לתייעצות ההנהלה עם מציגי התלמידים, והוחלט להפזר את הישיבה לחמישה מקומות ולחלק את תלמידיה בין חמש ערים: טלז, טרישיק, לילוק, פופליאן ושידלבה. במקומות מושבותיהם החדשים נועלו הישיבות על ידי הוותיקים והמצוינים שבתלמידים. ואברהם יצחק וראשי ישיבה אחרים עברו על פני העירות הללו, הגידו שיעורים והדריכו. עבודה זו כבר לא יכלה לעשות בפומבי ולעיני כל. הכרח היה לרדת למחתרת וללמוד מתוך סיכון רב. אבל אברהם יצחק עוזריו ותלמידיו לא נרתו מפני הסכנות. אחיו רבי זלמן וגיסו רב אבנר אוקליאנסקי וחברים אחרים של ההנהלה עמדו לצידו ויהיו לו לעזר. לאחר שרב אליומר בלוך ורוחי מורדכי כץ יצאו לפי החלטת ההנהלה לארצות הברית, וכך המשיכה ישיבת טלז בפעולתה בחמישה סניפים, כשהיא מפוררת ומפוזרת בחשאי ובהסתר מן העיניים הבושות של המתנכלים לרוח ישראל סבא, עד אשר פרשו הנאצים לליטה ביוני 1941. והכריזה מלחמה על בני בריתה מאתמול, הסובייטים. כניסת הגרמנים לליטה התירה את רצועת הראשים המקומיים, ובחבזיין בניסן תשנ"א התנפלו בריוני המקום על יהודי טלז, חמסו ושדדו את רכושם ועשו בהם הרג רב. אך היום מזה היה הרג בחף תמוז תשנ"א, כאשר באכזריות רבה הומתו על ידי פראי אדם כל יהודי טלז, בינויים וייסורים שאין לתארם במילים. ובתוכם רב העיר וראש הישיבה רבי אברהם יצחק בלוך עם בני משפחתו ותלמידיו. יחד איתו נהרגו אשתו ובניו, אחיו רב זלמן וגיסו רב אבנר אוקליאנסקי. מקור בית הרב נשארו לפליטה אחיו של רב אברהם יצחק הרב רב אליהו מאיר וגיסו הרב חיים, רב חיים מרדכי כץ, אשר יצאו את ליטה באלו תפשן, ואחרי נידודים רבים על פני רוסיה ויפן הגיעו לחוף מבטחים לאמריקה, ויסדו ב-28 באוקטובר 1941 עם פליטי תלמידיהם כגרעין ועם בחורים אחרים ישיבה גדולה בקליבלנד, שהייתה במרוצת הזמן לאחד ממוסדות התורה הגדולים ביותר בארצות הברית, בו נשמרת ונמשכת מסורתה של טלז, עד עצם היום הזה, ברוך השם. שתיים מבנותיו של הרב רבי אברהם יצחק בלוך נשארו בחיים. אולם בית הרב בטלז, הרוב המכריע של המשפחה המיוחסת, המפוארת והמסועפת, שנמצאו בה תורה וגדולה במקום אחד, נהרס ונשמד בשואה, יחד עם רבים מבית ישראל באירופה. יהי זכרו של רבי אברהם יצחק וזכרם של כל תושבי טלז יהי זכרם ברוך. שלום שלום.